הפרק מבחינה תחבירית יש לו כמה בעיות, אבל אנחנו עסוקים בשאלה כיצד להבין את מאמרי חז"ל שנאמרו בענייני טעמי המצוות. לאור מחלוקת הרמב״ם, הרמב״ן, המהר"ל, בקצרה, הרמב״ם סובר שהמצוות יש להם טעם על דרך החוכמה והמוסר, וגם הרמב״ן. אלא שיש הבדל קטן, שהרמב״ם סובר, למשל, שמצוות שילוח הקן נאמרה מתוך ש... ככה לפחות המהר"ל מבין ברמב״ם, מתוך שכביכול הקדוש ברוך הוא מרחם על הציפורים המסכנים. והדבר הזה עומד בסתירה לכאורה מפורשת עם משנה במסכת ברכות ובמסכת מגילה, שאומרת שהאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך משתקין אותו, והתלמוד מפרש מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזירות. הרמב"ן לעומת זה הסביר שמצוות שילוח הקן בא לחנך אותנו למידת הרחמים, לא שהקדוש ברוך הוא מרחם, כי הרי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יש לו התפעלות או שירחם דווקא על ציפורים יותר מאשר על סוסים. אומר הרמב"ן, אם כן, מצוות שילוח הקן באה לגרום לנו רחמים. גם על זה המהר"ל חולק. ומהי שיטתו של המהר"ל? שיטתו של המהר"ל מורכבת. היא מורכבת משני חלקים. א', מהות המצווה, ב', פעולת המצווה. מהות המצווה, לדעת המהר"ל, היא גזרה. מה פירוש הביטוי גזרה? זה עדיין לא לגמרי ברור. כן? זה המהר"ל עוד מעט יסביר לנו. אבל מהות המצווה היא גזרה. זאת אומרת שככה הוא סדר המציאות העליון, כפי רצון הבורא יתברך. פעולת המצווה היא פעולה טובה, פעולה של רחמים, פעולה של חוכמה. כלומר, גם המהר"ל אומר, בוודאי, מאחר והקדוש ברוך הוא החוכמה, הוא הטוב, לא ייתכן שמה שבא מאיתו לא יהיה חכם ולא יהיה טוב. אבל לא זה המקור של המצווה. המצווה היא בראשיתה, במהותה הראשונית, גזרה. בסדר? זה היה, בעצם זה סיכום קצר מאוד של הדיון בפרק ו'. בפרק שביעי, המהר"ל התחיל לדון במאמרים של חז"ל המתייחסים לשאלת טעמי המצוות, ואיך כל אחד ואחד הבין אותו. יש מאמר שמובא בויקרא רבה, אבל יש לו גרסה שונה בילקוט שמעוני. בויקרא רבה נאמר, וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא, שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף. אלא, לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. עכשיו, המאמר הזה יש לו כמה משמעויות. דבר ראשון, אני פה שוב חוזר על הדברים, כן? המאמר הוא קצת מורכב, אז צריך לקרוא את כולו. ברוך תהיה. זה גזות. אני חוזר על המאמר. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. אז יש לנו פה צורך להבין את החלק הראשון של מאמר חז"ל, והחלק השני של מאמר חז"ל. החלק הראשון זה מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף. ב', החלק השני זה לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהן את הבריות. אם כן, הרי למדת, כן? אם כן, פירושו אם כן. לפעמים אומרים הווה, כן? הווה, הרבה במדרשים אתה רואה את המילה הווה. הווה מפרש רש"י, אמור מעתה. כן? כלומר, מסקנה מתבקשת היא. כן?
המסקנה היא הגיונית, לוגית?
כן.
אני לא הבנתי מה הקשר, בצורה הגיונית.
כלומר, לקדוש ברוך הוא לא אכפת אם אתה שוחט מן הצוואר או מן העורף, אז למה הוא ציווה עליך לשחוט דווקא מן הצוואר ולא מן העורף? רגע, אני עוד לא הסברתי את המאמר. אתה זוכר הסברים שנתנו בפעם הקודמת. אבל זה אחד ההסברים, מה שאתה אומר. זה ההסבר השלישי. אני עכשיו חוזר על המאמר, ואני רוצה להביא את שלושת ההסברים שניתנו, כדי שהמשך הפרק יהיה ברור. בסדר?
אתה יכול להסביר לפני המשמעות של המאמר?
איזה פסוק? מאמר של חז"ל. אני מנסה להסביר אותו, אבל קודם, אבל אני לא נותנים לי. כי אחד אומר לי פירוש שכבר אמרנו, אתה אומר לי האם אתה יכול להסביר, אז ככה אני לא יכול להתקדם. בסדר? אז אני חוזר פה למאמר. עכשיו, חוץ מזה, במדרשים השונים שהובאו, תמיד מביאים את הפסוק שנאמר, כל אמרת אלוה צירופה, או אמרות השם אמרות טהורות. אז זה באמת לא כך ברור. עכשיו, הרמב״ם, איך הוא פירש קודם כל את החלק הראשון? מה זה, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר או שוחט מן העורף? הרי, לפי הרמב״ם, ברור שיש טעמים למצוות, טעמים על דרך החוכמה. אז מה זה, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? ברור שאכפת לו, הקדוש ברוך הוא הרי נתן מצוות על פי טעמים, נכון? כגון למשל מצוות שילוח הכהן, כדי שירחמו על הבריאות, או בגלל שקדוש ברוך הוא מרחם על הבריאות, נכון? אז מה זה הסיפור הזה ש... שמה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם שוחט מן הצוואר או מן העורף? על זה עונה הרמב״ם, מה שאמרנו שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא זה לא לגבי המצווה, אלא לגבי פרטיה. כלומר, ברור שלקדוש ברוך הוא אכפת מאוד שתשחט ולא תנחור, אבל לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא איך תשחט. אבל היה צריך לתת הגדרות מדויקות לפרטי המצוות, ולכן ניתנה הלכה שצריך לשחוט מן הצוואר ולא מן העורף, אף על פי שבאופן אמיתי היה אפשר גם הפוך. כן. זה מעניין מה שאתה אומר. כן. יכול, מזה אפשר אולי להגיע למסקנה שהפרטים הם מיסטים. זה נגיד נותן שלא מדעתו של הרמב״ם מקום לטעמים של חכמי הקבלה לדבר הזה. אבל הרמב״ם אומר, אל תחפש טעמים לפרטי המצווה, רק לכללותה. כן. אז דווקא, כן, בבקשה. זהו, זה שבמקדש זה הפוך, זה הראיה שאין חשיבות לפרטים. זה מה שאני מסביר לך. אם במקדש שוחטים דווקא מן העורף, לא, סליחה, במקדש לא שוחטים מן העורף, מולקים. מולקים. אז זה אומר שבאופן אמיתי, זה לא כל כך, האמת היא זה שאלה גדולה, כי באמת מהמדרש הבא יש קושי על הרמב״ם הזה, אתה צודק. אבל אם היית אומר שבמקדש שוחטים מן העורף, אתה צודק, אבל מולקים במקדש, אז זה בעיה. נכון. אז מה זה לא ניתנו המצוות אלא לצרכן? לכן צריך להיכנס. אז למה ניתנו הפרטים בכל זאת? מסביר הרמב״ם את המשך הדברים. לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. כלומר, להעמיד את האדם בניסיון אם יקבל את המצווה או לא. זה המשמעות. לצרף, לצרף על ידי ניסיון. בסדר? שאדם יזדקח בזה שהוא עומד בניסיון. לא שהתוכן של המצווה מצד עצמה יש לו משמעות. יכול להיות אפילו שאין משמעות, אבל עצם זה ששמעת לדבר השם, זה כבר מעלה. כן.
אז מה אכפת לו לקדוש ברוך אם אדם עומד בניסיון
או לא? הקדוש ברוך הוא אכפת לו שאדם עומד בניסיון. כן, באמת אכפת לו. עכשיו, זה מה שמעיין כאן, שדווקא הפירוש הזה של הרמב״ם, הוא הודעה במקצת לדברי המהר"ל. נכון? כלומר, המהר"ל אמר, המצוות הן גזרות. הרמב״ם אמר, מה פתאום? למצוות יש טעמים. אבל הוא מסכים לגבי הפרטים שהן גזרות. נכון? דווקא כאן המהר"ל תוקף אותו במגרש שלו. מה אומר המהר"ל? איך אתה יכול להגיד שאין טעמים לפרטים? כלומר, אם אתה כבר מקבל את זה שיש טעם למצווה, לא ייתכן שלא יהיה טעם גם לפרטיה. כי הרי מצוות התורה חכמות הנה, ונאמר בתורה, מי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה, ככל המצווה הזאת. ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אם כן, ברור שגם לפרטי המצווה חייב להיות משמעות, אם כבר אנחנו בראש כזה של לתת טעמים למצוות. כן, זאת הייתה קושייתו של המהר"ל. עד כאן ברור. הרמב"ן פירש שהשאלה איננה בכלל על טעמי המצוות. כי ברור שיש טעמים למצוות. אלא מה שהמדרש רוצה לומר, שהקדוש ברוך הוא איננו מקבל נזק או רווח מן המצווה שלי. כי ריבונו של עולם הוא מעל להשפעת מעשה האדם. כך אומר הרמב״ן. לכן זה בכלל לא, לפי הרמב״ן, כל המדרשים האלה אינם נוגעים בכלל בטעמי המצוות. ואגב, הנוסח של המדרשים האלה, כפי שהוא מובא במדרש תנחומה, לא בילקוט שימון ידע. במדרש תנחומה, קצת מקשה באמת על ההבנה של הרמב״ם, אבל הולך יותר בכיוון של הרמב״ם. ומה שנאמר, אם כן, לצרף את הבריות, הכוונה שזה עושה אותי יותר טוב. המצוות הן טובות לי, לא טובות לקדוש ברוך. כך הסביר הרמב״ן. בסדר? המהר"ל איננו מקבל גם את דברי הרמב״ן. מאותם הטעמים שהוא לא קיבל אותם בפרק שישי, הוא לא מקבל אותם פה בפרק שביעי. מהו הפירוש שהמהר"ל כן מקבל? זה הפירוש שלו. הכוונה שהמצוות הן באות לצרף את הבריות. הכוונה, עצם זה שהמצווה היא מאת השם, קיום המצווה מדבק אותי בשם. ברור? זה נקרא שהמצווה משיבה את האדם אל השם. אפשר להכניס בזה גם את המשמעות, אף על פי שהמהר"ל לא עשה את זה, של המילה לצרף במובן של חיבור. כן? כמו שמצטרפים זה אל זה. כן. מצווה מלשון צוות. חיבור. ביחד. אתה מקיים את מצוות השם, מאחר והמצווה הזאת היא מאת השם, היא מצרפת אותך אל השם. זאת היא ההסברה של המהר"ל שראינו אותה אתמול, ומאז בעצם אפשר לומר בוודאות שהגענו לעמוד כ"ו. כן, בבקשה. לא, לא, זה הרמב"ן מה שאתה אומר. הרמב"ן אומר, מה שחשוב זה מה שהמצווה פועלת עליי. אני משלח את הכן, זה עושה אותי רחמן.
לא, אבל גם לפי המהר"ל זה ערך המצווה. אם אנחנו רואים המצווה...
לא, לפי המהר"ל, ערך המצווה זה שהיא אלוהית. כלומר, זה שאני בא במגע עם האינסוף. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בחר לבוא במגע איתי דרך מצוות אלה ואלה, ולא אחרות.
אז זה עדיין נשאר שזה ערך המצווה. ככה בעצם, ככה אני נקשר לדבר האלוהי אינסוף. זה בעצם נעד.
לא הבנתי מה שאתה רוצה לומר.
אני אומר שבעצם גם המהר"ל הוא בעצם מהרבה. בוא נעזוב את המצוות, נלך על העניין של הערך של המצוות.
מה הערכה של המצווה לפי המהר"ל?
זה שאני חושב את עצמי, לקדוש ברוך
הוא. לא, זה שהקדוש ברוך הוא מתקשר אליי.
זה
הפוך. לא שאני מתקשר לקדוש ברוך הוא, אלא זה שהקדוש ברוך הוא מתקשר אליי. אתה מבין את ההבדל? לא, אני לא פועל שום דבר. כלומר, עשיית המצווה היא נתינת מקום לדבקות האלוהית לחדור דרכי. ודאי, יש לי בחירה אם לעשות את המצווה או לא לעשות אותה. אם אני מקיים את המצווה, קיימתי מצווה, לא קיימתי, עשיתי עבירה. זה בסדר, זה התחום שלי. אבל מה פעלתי בעשיית המצווה? לפי המהר"ל, גרמתי לדבקות. כלומר, העולם האלוהי והעולם האנושי מתחברים בדרך כלשהי. הרמב"ן אומר שמה שהמצווה משנה אצלי, זה בגלל שהמצווה היא חכמה, שהמצווה היא ישרה, המצווה היא יפה. אז זה מקנה לי מידות של חוכמה, של מוסר, של יופי. זה הערך של המצווה לפי הרמב"ן.
ומה זה הערך של המצווה באופן אבסולוטי, לא לפי הרמב"ן?
לפי המהר"ל?
בכלל.
מה זה אין לפי בכלל?
כל אחד
זה דעה אחרת. יש רמב״ם, יש רמב״ן, יש מהר"ל. זה בינתיים מה שיש לנו. מה היה לנו עוד?
לפי המהר"ל, מה זה עושה לקדוש ברוך הוא?
לפי המהר"ל, מה זה עושה לקדוש ברוך הוא?
ראינו הרבה דברים, גם לפי הארי,
כן.
שזה מצווה, כולם אומרים, עושה רעש בשמיים.
כן, זהו, זו השאלה באמת. מה הפירוש, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? כן? זה באמת דבר שעוד לא לגמרי ברור. כן? אני רק רוצה לומר בנושא הזה, להקדים קצת הקדמה היסטורית, קצת לפני המהר"ל, משהו כמו 100 שנה לפני המהר"ל, 150 שנה לפני המהר"ל, היה חכם אחד בשם רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי, שגם הוא דן בנושאים האלה של המהר"ל, אפשר לומר שהוא מהווה את המבשר של תורת המהר"ל, רבי מאיר אבן גבאי. באחד מספריו, בספר החשוב שלו, עבודת הקודש, הוא מביא את כל המאמרים שאמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. הוא מביא כל המדרשים, כי הרמב״ם במורה נבוכים הביא מספר מדרשים כאלה, וכדי להוכיח שאין פעולה של האדם למעלה. כנגדו, רבי מאיר בן גבאי מביא 10 מדרשים שאומרים את ההפך, שהתוכן של כולם זה העבודה, צורך גבוה. אתה פועל למטה, זה מפעיל דברים עצומים בעולם האלוהי. ואז אומר, אם כן, לא צודק הרמב״ם. עכשיו מדבר בחריפות גדולה. אחר כך אומר, ומה נעשה עם כל המדרשים שהרמב״ם מביא? הוא אומר, זה בכלל לא קשה, כי כל הדברים האלה נאמרו על שורש השורשים ברוך הוא. כלומר, בן בעצם נקודת המחלוקת. האם יש עולם אלוהי בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם? לפי המהר"ל, לפי רבי מאיר בן גבאי, יש עולם כזה. לפי המקובלים יש עולם כזה. זה לא, זה המעורבות האלוהית בעולמו. המעורבות האלוהית בעולמו כן תלויה במעשה האדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קבע שהשפע שלו, ההערה שלו, תהיה תלויה גם במאמצים שלנו. הוא יכול היה שלא לקבוע ככה, אבל ככה הוא קבע. אבל העצמות האלוהית למעלה מן ההחלטה הזאת, היא בכלל לא, אפשר לומר, לא מעורבת בדבר הזה. עכשיו, קצת קשה הניסוחים האלה, כי זה אותו אלוה. אותו אלוה הנבדל הוא אותו האלוה המעורב. אבל נשתמש במילת קסם. יש מילת קסם שהמהר"ל מאוד אוהב להשתמש בה. המילה מצד. מצד. מם צדיק דלת. מצד. שאלה, מצד מה אתה מדבר? מצד עצמו של האלוה, אז עליו נאמר ששום דבר שאנחנו עושים לא פועל בו. לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא, לא ככה ולא ככה. מצד החלטתו להתחבר אל העולמות, אז כן אכפת לו וזה חשוב לו. בסדר? זה פחות או יותר מה שרבי מאיר בן גבאי אומר.
אתה שומע צד אחד, כאילו, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, אז אתה גם לא יתאמץ במיוחד.
כן, נכון, ברור, ברור. זה מה שאתה אומר כאן, זה מה שדחף את רבי מאיר בן גבאי להגיב. כן, עכשיו, אני אומר, השיטה של רבי מאיר בן גבאי מנוסחת היטב, אני מניח שהיא גם שיטתו של המהר"ל. בסדר? אנחנו נראה את זה בהמשך. בבקשה.
אני רוצה להבין, מה שאומר בעצם רבי מאיר בן גבאי. זה בעצם אותה נקודה שלכאורה יש טבע באמצע.
לא, לא טבע באמצע, חז וחלילה, זה אותו אלוה.
לא, רגע, סליחה. אם האלוה ברא משהו, כן, עכשיו אם אני זורע, תצא תבואה, לא עזרה לא תצא, זה תלוי במעשים שלי.
נכון.
עכשיו, זה גם במעשים הפיזיים, גם במעשים הרוחניים, כל דבר שהוא את ההשפעה שלו.
נכון.
אז בעצם יש את הבריאה ויש מה שמעל הבריאה.
נכון.
אז זה הטבע.
לא.
אז מה זה?
מה שמעל הבריאה זה המעורבות האלוהית בעולם. רצונו להתחבר אל העולמות, כלשון הנפש החי. הנפש החיים זה הניסוח השלישי של אותה תורה. רבי מאיר בן גבאי, המהר"ל, נפש החיים.
מה ההבדל ברבי מאיר בן גבאי לבין הפילוסופים? שבאים ואומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שגר ושגר.
יפה, אני חוזר על שאלתך. מה ההבדל בין רבי מאיר בן גבאי לבין הפילוסופים? שאמרו שהקדוש ברוך הוא הניח בינו לבין העולם את הטבע. נכון? תשובה. לפי הפילוסופים, הטבע הוא עצמאי. זה כביכול איזה מין ישות אוטונומית, ללא החלטות אגב, ללא מחשבות, אבל ישות אוטונומית, שאין לקדוש ברוך הוא עניין בה, זאת אומרת, הוא לא יכול גם לשנות אותה. לעומת זה, לפי המקובלים, העולם האמצעי הזה שאנחנו מדברים זה הקדוש ברוך הוא עצמו. זה המעורבות שלו בעולמו. זה לא מישהו אחר מהקדוש ברוך הוא. אלא זה הקדוש ברוך הוא מצד רצונו, כן, שוב מילת הקסם הנפלאה, הלא ברורה, אבל שהיא עוזרת בכל זאת להבין, מצד רצונו להתחבר אל העולמות.
הוא רוצה שאני אעשה משהו בכדי שאני אשפיע עליו, שישפיע עליי.
נכון. על זה נאמר, ברכו את השם המבורך. מסביר בעל נפש החיים, מה זה המבורך? שאתה מברך את הופעתו. משל, למה הדבר דומה? לפרה. שאם העגל לא יינק, לא יגרם לנזק. אבל אם העגל יינק, היא תיתן יותר חלב. מובן? ויש לה קצת צער שהעגל לא רוצה לינק. כן, בבקשה.
מה הפילוסופים
אומרים שהטבע הוא ישות עצמאית, שמנהלת את ההוויה. אז בעצם אפשר לומר שהטבע זה אלוהים בית.
אבל לאדם יש קשר לקדוש ברוך הוא, ואם יש לה...
לפי מי? לפי הפילוסופים?
מה?
לפי הפילוסופים?
כן.
לא.
אין קשר?
הקשר לקדוש ברוך הוא קשר אינטלקטואלי.
אבל האדם יכול להשפיע על הטבע, ואז אנחנו רואים השפעה ישירה של הקדוש ברוך הוא על הטבע.
זה לא בדיוק ככה. כלומר, גם ההשפעה של האדם על הטבע, לפי הפילוסופים, היא בגדרי הטבע. כלומר, אין האדם יכול לעשות נס, למשל. זה מאוד משמעותי הדבר הזה. משום שהעולם בכללו הוא קבוע מראש. כלומר, אין השפעה של המוסר על המציאות.
אז אנחנו יכולים לעשות בעצם מה שהטבע מאפשר לנו?
נכון. זאת אומרת, יש איזה מין מחיצה בסיסית שאותה אי אפשר לפרוץ, מחיצת הטבע. לפחות לפי הפילוסופיה. איפה היינו? כן, בעמוד כפיו, נכון? בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל ודע. אמת? הגענו לשם. ודע, עוד, כי הגרעין אשר נזרע באדמה, הוא מוציא אילן ופירות ועלים וענפים. והעלים והפירות הם בצורה מיוחדת, שראוי אל הגרעין מצד טבעו המיוחד לו. ואל תאמר שאם היה מוציא הענפים והעלים בצורה אחרת, שהיה זרע. רק כי כך גזר הטבע של הגרעין, ובצורה זאת, ובתואר זה, יוצא הגרעין הזה לפועל הגמור, והוא בשלמות כאשר מוציא העלים והפירות, כפי מה שראו אל טבע הגרעין. כלומר, אם גרעין תפוח היה מוציא אגסים, זה לא היה רע. אז למה גרעיני התפוח מוציאים רק תפוחים? משום שכך טבעם. אבל בטבע אתה לא יכול להגיד טוב ורע. אתה יכול להגיד נתון ולא נתון, מצוי ולא מצוי. כן? זה מה שיש בטבע. כן.
אבל אם אני יכול להגיד
טוב
או לא טוב על הגרעין, אני יכול להגיד שהגרעין יכול להחליט בעצמו לתת אגסים או לא.
נכון, ומאחר והגרעינים אינם יכולים להחליט מה לתת, לכן הם לבוא אליהם בטענות. מדוע ייצרתם תפוחים? יענו הגרעינים בבית המשפט ובצדק. יצאו זכאים בדין. זה טבענו. נכון? חוץ זה שתפוח זה לא רע. שעד האמת. כן? טוב. וכמוכן, עצמו, הנפש שהיא מלמעלה, היא זכה וטהורה, ונתנה בגוף האדם למטה, וצריך שיוציא אותה אל הפועל, כמו שהגרעין יוצא אל הפועל מן האדמה שנזרה בו, והיא יוצאת אל הפועל כפי מה שראו לנפש. וכאשר יצאה הנפש אל הפועל היא בשלמות, ומצד השלמות שלה היא דבקה למעלה עם השם, כמו שהיא באה מלמעלה. זאת אומרת, שגם הנפש היא סוג של גרעין, שיוצא אל הפועל על ידי המעשים הנכונים. במקרה שלנו, מעשי המצוות. נכון? רק כי זהו ההפרש. כי האילן, הוצאת תואר הענפים והעלים וצורת הפירות, הכל הוא טבעי. אבל האדם, הכל מצד הנפש. מה? למה כן אפשר לבוא אל האדם בטענה? בגלל דבר אחד. שיש לאדם בחירה חופשית אם להוציא אל הפועל את נפשו או שלא להוציא אותה. בעוד שהגרעין אין לו ברירה. אם יש גשם, יצא הגרעין לפועל. אין גשם, זה לא תלוי בו. לא יצא הגרעין לפועל. מה שאין כן אצל האדם, תלוי בו. פשוט מאוד. מה? האם יש בחירה? נגיד שהייתה אפילו, אבל עכשיו אין, נכון? עכשיו, יש פה שאלה. הרי גם הרמב״ם חייב, עולם אמצעי, לפי פירושו של אבן שמואל לעניין הצילי בני ישראל במורה נבוכים, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה ההבדל בינו לבין המקובלים?
בכלל לא אותו דבר.
לפי הרמב״ם, העולם האמצעי הזה, זה נבראים אחרים, דהיינו שלשלת השכלים והגלגלים ונפש הגלגל, שהעשירי שבשכלים הלא הוא השכל הפועל, שהאדם דבק בו. זאת אומרת שיש פה בוודאי מחיצות רבות המבדילות את האדם מן הבורא, והמחיצות האלה הן מחיצות נבראות. מה שאין כן לפי המקובלים, כל העולם האלוהי הוא עולמו של הקדוש ברוך הוא עצמו. כלומר, איך אמרו המקובלים? בתוך כל העולמות חודר קו אינסוף, כך שהוא מגיע אל כל נברא ונברא, ישירות, מסופו של דבר, למרות כל ההשתלשלות של היערות בעולמות. טוב, והוא נמשיך בדברי המהר"ל. וצורת הפירות, הכל טבעי, אבל האדם, הכל מצד הנפש. כי אין מעלתו האחרונה טבעית כלל, רק יש לאדם נפש אלוהית מיוחדת, וכפי נפשו האלוהית, ניתן לו גם כן מצוות מיוחדות אשר ראויים לו, ולכך נתן השם יתברך התורה והיא בלתי טבעית, ועל ידה יצא האדם לפועל השלמות, כמו שיצא האילן לפועל השלמות. והוא אשר רמז הכתוב, כי האדם עץ השדה, כמו שנתבאר במקום אחר. כן, האדם עץ השדה בפסוק זה לסימן שאלה. כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, זה שאלה שם.
לא, זה לא שאלה.
כן, זה לא שאלה?
לא.
כן?
זה סיבה למה לא
לקרות
את העץ.
שאלה מאיזה דבר, אני מנסה. אבל נבדוק. אני קורא למשל תרגום אונקלוס, בסדר? כי האדם עץ השדה, אומר ככה, הרי תצור לקרתה יומין סגיין להגחה עלה למכבשה, לא תחבל בה אילנה, לערמה עלוי גרזנה, הרי מיני תחול ויתה לה תקוץ, הרי לך אנשה אילן חקלה, למעל מן קודמך בציירה, לא כאנשה. כלומר, הוא אומר, האדם הוא לא עץ השדה. ככה הבין המונקלוס. עכשיו בואו נראה את רש"י. רגע, חכה. רש"י. הרי לך אנשה אילן חקלה. לך אנשה. לא כאדם הוא עץ השדה. נכון. עכשיו בואו נראה את רש"י. כי האדם עץ השדה, הרי כי משמש בלשון דילמה שמה. דימה, שמה האדם עץ השדה להיכנס בתוך המצור מפניך, להתייצר בייסורי רעב וצמא כאנשי העיר? למה תשחיתנו? טוב, אז רש"י אומר שזה שאלה, נכון?
סליחה,
הרב רץ מהר
מדי, אני לא מצליח
להחליט. רגע. רבי אברהם בן עזרא. וכן הוא, אחי האדם עץ השדה. כן? הכי, האדם, הכי, כלומר, וכי, עץ האדם, עץ השדה, כן? עכשיו הוא, טוב, הוא חולק על זה, כן? עכשיו,
לא, אני... הרב, לא זכיתי להביא
שתי דקות, רק שנייה, לא, יש לנו פה ויכוח, אני ויאיר מעוז, האם ההה שלפני המילה אדם, בפסוק כי האדם עץ השדה, הוא ה הידיעה, או השאלה. בסדר? הוא אומר, אני קורא את הפסוק הפעם, כי תצור אל העיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. המילים האלה ברורות, נכון? אז הוא אומר, אתה כמו בשיר המפורסם, מבין? כי האדם הוא עץ השדה, נכון? משהו כזה. מה?
בלי הוא.
עץ השדה.
בשיר.
בסדר, אז אין הוא? בסדר. האדם, עץ השדה. כן, עכשיו אתה אומר, האדם עץ השדה. עכשיו יש פה בעיה, שאתה קורא את זה כאילו שזה כתוב בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, הנושא תמיד לפני הנשוא. נכון? האדם, נושא, עץ השדה, נשוא. אבל בעברית מקראית זה הפוך. אם כבר צריך להיות כתוב, כי האדם עץ השדה הוא לבוא מפניך במצור. כן, אבל בעברית מקראית, האדם עץ השדה זה לא עברית. פשוט זה לא עברית תקנית. לכן לכאורה צודק רש"י וצודק אונקלוס, שהבינו שאין להשחית את העץ, וכי הוא אדם, וכי האדם הוא עץ השדה. כלומר, האם עץ השדה הוא אדם? שאתה צריך להרוג אותו. כן, שמור אותו, הוא לא אדם. הוא חף מפשע, אזרח חף מפשע. מכאן שאם זה לא עץ, אלא זה אדם.
אבל השאלה, מה כל הנושא שם? דווקא אם זה עץ, שנותן פריט. אם זה עץ, שנייה, לא. אם זה עץ, זה לא נותן פריט, אתה כן יכול להרוס אותו.
נכון, רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל, הוא אותו תשחית וחרת.
ולמה?
ונית המצור על העיר אשר היא עושה עם מלחמה.
זה לא קשור לאדם או לא אדם.
זה גם בצורך.
הוא אומר שהאדם הוא כעץ השדה.
נו.
בגלל שאם אותו עץ נותן פירות, אל תחית אותו, אבל אם הוא מפריע...
אז אם כבר היית צריך להגיד, כי עץ השדה כאדם. היית צריך להגיד, כי עץ השדה כאדם הוא, או הוא אדם. אבל פה אתה אומר, האדם עץ השדה. מה אכפת לך? מי דיבר על האדם? דיברנו על העץ. אוקיי? יש, אם זה מעניין אותך, יש פרק שלם בעיונים של נחמה ליבוביץ' על הפסוק הזה. מביאה שם את כל מה שכתבו על זה. כולל הפירוש שאתה מנסה להביא. בסדר?
היא לא מצטטת אותו.
היא לא מצטטת אותו כי היא עוד לא הכירה אותו. יודע שהיא לימדה פה במכון מאיר? כן. אז צריך להגן עלינו, אמן. עכשיו, איפה היינו? אז מה שאומר כאן המהר"ל, זה שיש רמז בפסוק, שרמז הכתוב, כי האדם עץ השדה, לפחות בדרגת הרמז המהר"ל מסכים איתך, לא בדרגת הפשט, שיש יחס בין האדם לבין העץ. עכשיו, משום מה מספר לנו את כל זה? כלומר, זה יפה, זה המשלה יפה, אבל מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להראות לך שהמצווה היא ביסודה גזרה, בדיוק כמו מה שיוצא מן הגרעין הוא בגזרה של הטבע. כלומר, כשם שאתה לא מצפה מן הגרעין להוציא משהו אחר ממה שהוא מסוגל להוציא, כך גם המצווה היא פועל יוצא המתחייב מן הנפש, אם אתה מוציא אותה אל הפועל בבחירתך החופשית, ולכן ראוי להיות כך ולא אחרת, בגלל שזה מהותה העצמית, עוד לפני הטעמים המוסריים וכו'. בסדר? זה בעצם מה שמתכוון המהר"ל. רק רגע, אם המצווה נותנת מקום להתקשרות של השם לאדם, אם כן, כיצד על ידי מעשים פסולים, כוחות טומאה, השם מתקשר עם האדם, בכל זאת. תשובה, אין הקדוש ברוך הוא מתקשר עם האדם על ידי כוחות טומאה, אלא כוחות הטומאה הם חלק מנתוני המציאות, בדיוק כמו שהתפוזים הם חלק מנתוני המציאות, ואדם שאוכל תפוז איננו מתקשר עם הקדוש ברוך הוא בזה שהוא אוכל תפוז. אלא ריבונו של עולם נתן כוח לתפוזים להרוות את צמאונו של האדם ולמלא אותו בחומצות אמינו וויטמין C. אבל, בעיקר ויטמין C וקצת פרוקטוז. נכון, קצת פרוקטוז. זה סוכר פירות. כן. אז גם כן, הקדוש ברוך הוא נתן לכוחות הטומאה להשתולל בעולם. זה לא קשר עם הקדוש ברוך הוא. פשוט מאוד. כן. כן, זה נכון שהפסוק בא להציג את ההפרש בין האדם לעץ. כן, אני מסביר. זה נכון שיש הפרש בין האדם לעץ, וזה גם כוונת הפסוק. אבל עצם זה שאני צריך לציין הפרש, זה גם אומר שיש קרבה. כן, מה? עכשיו, לפי זה, השדה שמדובר עליה כאן, זה אור אין סוף, לפי זה. טוב. כן. טוב, זה שאלה אחרת. אתה שואל מה המידה של התחייבות האדם במצוות. זה נושא בפני עצמו, זה נכון. אנוס רחמנא פטרי, יש תינוק שנשבע וכו'. בסדר. אבל אנחנו מדברים, הבחירה החופשית היא תמיד בתחום מה שהאדם יודע. מה שאני לא יודע, שם אין לי בחירה חופשית. כן. וכמו... מה?
נכון.
האם אני יכול להסביר את מה שאמרתי לאבי לפני כן? כן. אני אמרתי לאבי שהמצוות הם התקשרות הקדוש ברוך הוא אל האדם, לא האדם אל הקדוש ברוך הוא.
לא נחזור מה שאמרתי.
לא, כן, קודם כל, כדי שאנשי הצופים באינטרנט, הגולשים היקרים, יבינו על מה, אני יודע, זה לא טוב לשים את זה בפה. כדי שהגולשים באינטרנט ידעו על מה אני מדבר, לכן חזרתי על העניינים. עכשיו אני גם מתכוון להסביר, כפי שאלתך. אתה רואה איך אני בשבילך? בסדר. עכשיו, הוא בשביל כל שואל אגב, כן? זה לא יחס מיוחד. תדעו לכם, שכל מי ששואל, אני מוכן להתייחס. התשובה היא שהניסיון של האדם להתקשר לקדוש ברוך הוא מוכרח להיכשל. כי המרחק בין האדם לבורא, כמה הוא? אין סוף. אז כמה זמן זה לוקח לעבור את המרחק הזה? אין סוף. זאת אומרת שאם אני חושב שאני מתקשר לכזה שחור, אני חי באשליה. נכון? בכל תחום, זה לא משנה, זה אשליה. זה אשליה לחשוב, מה? כן, דת המיסטיקנים, או הדתיים בכלל, זאת אומרת, זה אשליה לחשוב שאדם יש לו אפשרות להתקשר לריבונו של עולם, בלתי אפשרות. אני מוגבל והוא אינסוף, זה פשוט מאוד. איך מפגש, איך? מה חצי דרך? מה חצי, כמה שווה חצי אינסוף?
סליחה,
מה
זה חצי דרך?
הקב"ה
נמצא במרחק שנות אור ממני?
לא, הקב"ה לא נמצא במרחק שנות אור ממני, הוא נמצא במרחק אינסוף ממני.
למה
נמצא
במרחק אינסוף? והמצווה, אין לה, לא יודע מה...
מה המצווה עושה?
הקב"ה?
בוודאי, אני אסביר לך למה. לא שאני קופץ את כל הדרך, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה, הרי הוא הרי לא מוגבל. כיוון שהוא אין סוף, הוא יכול לבוא אל כל אחד ואחד באשר הוא. נכון? ריבונו של עולם, אין לו את ההגבלות שלי, נכון? אין לו ההגבלות, סליחה. אין לו ההגבלות שלי. אז אם כן, הוא החליט לבוא אליי, איך הוא התקשר אליי? נתן לי מצווה. חיבר אותי אליו. נכון? מאותה שעה, ברגע שאני מקיים את המצווה מפני שהוא המצווה, אוטומטית התקשרתי אליו, כי בזה גיליתי אותו. זה הכל כניסה שלו. זהו. תלוי, נגיד, אתה לא יכול, נגיד, אם הייתי אומר לך, נא לחייג את מספר הטלפון של האינסוף. לא היית יודע מה לחייג. אולי בפוקס היה יוצא לך. אבל לא היית יודע מה לחייג. מה שאין כן, הוא יכול לחייג באיזה ערוץ שהוא רוצה. יש לו הרי אינסוף ערוצים.
מה זה לחייג? המצווה זה...
מה, איך המצווה עושה את זה? איך המצווה מחברת אותי אל השם? בגלל שהיא מאיתו, לא בגלל שאני עליתי אליו. כלומר, זה לא מאמץ של חוויה דתית להתרומם ולהגיע עד האלוהים. אלא זה, אפשר לומר, מאמץ, אפשר לקרוא זה כך, של הבורא לפנות אל האדם. יש פסוק כזה בתורה, וירד השם. מכיר את הפסוק הזה? וירד השם.
אבל כתוב גם ויעל משה.
זה סתירה. הכיצד? איך יכול להיות שכתוב וירד השם, מצד שני כתוב ויעל משה? נכון? נכון? שאלה לא פשוטה, נכון? הגמרא במסכת סוכה דנה בזה. היא אומרת, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלה משה למרום. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת לא ירדה שכינה למטה? כתוב וירד השם. ואם אתה אומר משה לא עלה למרום, כתוב ויעל משה. אומרת הגמרא, עד 10 טפחים.
ואם
הקדוש ברוך הוא
ירד
רק 10
טפחים, אנחנו לא נלכו לשם.
מה? למה לעלות 10 טפחים? אז 10 טפחים זה התחום של הנברא. זה כאן, ב10 מאמרות נברא העולם. עכשיו, זה דבר שצריך ללמוד אותו, אבל באופן כללי, יש, צריך ללמוד איך הקדוש ברוך הוא, דרך המצווה, פונה אליי.
אז בעצם אני פסיבי.
נכון, אתה בעצם פסיבי. כלומר, המצווה, זו, המצווה היא בונה את הפסיביות שלך. זה כמו שלמשל, אתה מעובדי הקרקע של משטח הנחיתה. אז אתה דואג שמשטח הנחיתה יהיה פנוי, כדי שהמסוק יוכל לרדת, למשל. בסדר? אז אם אתה לא תעשה מה שצריך, אי אפשר יהיה לכלי האווירי לנחות. אז אתה מאוד מאוד אקטיבי ביצירת הפסיביות הנכונה. כלומר, האקטיביות של הקדוש ברוך הוא היא פועלת תמיד. כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. מה אומרת הראיה? לא, 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 אני עוד לא מוכנה, סוב. חכה להוראה ממגדל הפיקוח. דמה לך לצבי או לעופר האיילים על הרי באתר. חכה שאני אהיה מוכנה. טוב, בסדר, כל שיר השירים זה טרגדיה אחת גדולה, כידוע. כן, בבקשה.
אני מנסה לדמיין את מה שהרב מסביר, ויש לי קושי על הדמיון שלי, לא על הרב.
יש לי קושי עליך, הרי מה שאני אומר, אני אמרתי את זה לפחות 20 פעם בשיעורים שבהם נכחת.
יכול מאוד להיות, ועדיין לא מסתדר, מה לעשות?
טוב, סימן שאני צריך להפסיק ללמד. אם הוא לא מבין, סימן שאני מורה גרוע, לא?
אם אני מבין אחורה, כן, כמו שהרב מתאר את זה, זה לפעורה כמו אדם שמסתובב עם תמונה בארנק. וכשהוא רוצה להיזכר, אתה יודע, פשוט יודע, מסתכל בתמונה. זה משמעות, אבל זה לא מקדם אותו בשום דבר למפגש עם איש התמונה. זאת אומרת, כשאני עושה מצווה, איך זה מקדם? אתה אומר, הוא בא אליי, בסדר. אז אין לי לכאורה נפגש באמרה שלו. אבל איך זה מביא אותי אליו?
לא, זה לא מביא אותך אליו, זה מביא אותו אליך. וזה לא תמונה, זה לא תמונה, זה ממש. אני משגיש במה שהוא בא אליי. אולי במקום לדמות את זה לתמונה בארנק, אולי תדמה את זה לדלת שפותחים. כלומר, יש מאחורי הדלת מישהו שאתה רוצה לחכות לו, שאתה ממתין לו. הוא רק מחכה שיפתח את הדלת. שיפתח את הדלת
הוא נכנס. פתחתי את הדלת ואני לא רואה אותו מגיע.
מה?
פתחתי את הדלת, אני לא רואה אותו מגיע.
למה? עבודה שאתה רואה אותו מגיע. הוא דבק בנשמתך. אלא מה? לפעמים אתה מרגיש, לפעמים אתה לא מרגיש. זה בגעניין, כיוון שזה תלוי בו ולא בך. פעולת הקדושה איננה פעולה רגשית בדווקא. כלומר, אדם יכול לצאת ידי חובת המצווה גם אם הוא היה קריר לחלוטין, ואיננו ער בכלל לכל השפע האלוהי שמחובר על המצווה הזאת, ויכול להיות שאדם זוכה, וזה גם חודר דרכו. אבל תאר לעצמך, משפחה שיושבת מסביב לשולחן עם מפה לבנה, חלות מתוקות, נרות דולקים, ואושר נסוך על פני כל המסובים, הלבושים בבגדים יפים. והם שרים זמירות. רק התברר שהם טעו ביום, זה יום שלישי. כן? יש קדושה או אין קדושה? אין קדושה. יש התרגשות.
יש שערת השבת
כל השבוע. כן, זה סיפור אחר, זה סיפור חסידי מפורסם. מספרים פעם על איזה משפחה שבאמת עשה את הטעות הזאת, ואז הם הלכו לרבא שלהם בדאגה, אמרו, רבא, יש בעיה, הרגשנו כמו שבת, איך זה יכול להיות? אז הוא אמר להם, כי יש גם כן קדושה נסתרת של השבת בכל השבוע, ואתם חדרתם אליו. בסדר, בסדר.
החמין בטוח לא יצא להם אותו דבר.
מה? החמין לא יצא אותו דבר?
החמין של אמצע השבוע בחיים לא כיבוש השבוע.
טוב.
לפני מספר שבועים,
מה קרה פה? רגע, כן.
לפני מספר שבועים, הרב אמר באיזושהי הערת אגב, חזר עליה יותר מפעם, כן? שהקדוש ברוך הוא לכאורה לא נמצא בכל מקום.
זה נכון.
רק בתפילה שאנחנו פעילים וכדומה.
לא אמרתי את זה. אני אמרתי לפני כמה פעמים בהערת אגב, שחזרתי עליה, שאנחנו לא תמיד עומדים לפני השם. השם תמיד עומד לפנינו. אבל לא אנחנו עומדים תמיד לפניו. הרי זה כדבר הביטוי המפורסם בחז"ל. הוא מקומו של העולם. אבל אין העולם מקומו.
לפי
ההסבר
של הרב
למעשה,
כן? אם אדם עכשיו נמצא אחרי תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה, ורוצה להתפלל על חולה,
כן.
הוא מתפלל לפני השם יתברך או לא?
אם אדם מחליט להתפלל, אז הוא יעמוד לפני השם. יש אפשרות. תפילת נדבה, מה שנקרא.
זאת אומרת, אני קובע מתי
הקדוש ברוך
הוא
יתייצב פה? גם, לא רק, אבל גם. זאת אומרת, אם אדם מתפלל רק תפילות נדבה, ודאי לא יצא ידי חובתו. אבל אם אדם כבר יצא ידי חובה תפילת חובה, ורוצה להוסיף תפילת נדבה, ודאי שיש לזה מקום. כי אחרי שהשם מתחבר אליי, אז אני יכול להוסיף. להוסיף הידור מצווה, תוספת מצווה וכדומה. זה לי ואנווהו. אוקיי? למשל רבי נחמן מברסלב, זכותו הגן עלינו, אמן. הוא היה מדריך את תלמידיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו. אוי תתה, זיסה, יש לי בעיות.
זיסר.
מי אמר לך עם רש? מה פתאום?
בתימנית זה זיסר.
מה?
בתימנית זה זיסר.
בתימנית זה זיסר, אתה אומר.
אני שאלתי לידי שקט אחד, אמר שזיס זה מתוק וזיסר זה גם כסוף.
תשמע. אני בן לאישה דוברת יידיש, בסדר? אמא שלי דוברת יידיש. אז אני שמעתי את זה מטל שחר ילדותי, אז אל תספר לי סיפורים. עכשיו, בקיצור, מה שאמר רבי נחמן זה שצריך לדבר ביידיש עם הקדוש ברוך הוא, לדבר כל הדברים שעוברים עליך, כנל, בלי לעשות חשבונות. אבל רבי נחמן ברסלב התפלל בבית הכנסת בבוקר. בנוסח של הסידור. הוא לא החליף את נוסח התפילה. אלא אומר, אחרי שאתה התחברת, יותר נכון, אחרי שהקדוש ברוך הוא התחבר אליך, אתה מוסיף חיבור. מובן? מה? אפילו בין התפילות, כן? איפה, בתוך התפילה, לא משנה. זה, כן, זה אקסטרה. זה חיובי, זה טוב, זה מחנך את האדם, זה גורם לדבקות, יראת שמיים, מה שאתה רוצה. אבל צריך קודם כל שיהיה החיבור. ברור? קודם כל צריך השקע עם החיבור. אחר כך תוסיף מכשירים. אבל סתם מכשירים בלי חיבור לחשמל, שום דבר. בסדר? כן.
לגבי הפסימיות שיצרה בי המצווה, היא אמורה להשתנות מחר, כי זה יכול להיות קיום בדרגה אחרת.
אה?
הפסימיות שיצרה בי המצווה.
כן.
היא אמורה להשתנות מחר, כי...
נכון, בהחלט. ודאי, המצווה היא פועלת, היא מזככת, מה שנקרא.
פסימיות אקטיבית.
כן, זה פסימיות אקטיבית, אם תרצה לקרוא לזה כך. בסדר. אובייקטיביות סובייקטיבית. זה ריבוע משולש. כן, זה מתיקות חריפה. עוד? יין וים. בסדר. כן, יין. אז איפה היינו? ואם לא היה... וכמו שבאילן, הוצאת הענפים והפירות שלו. לצרף את טבעו כאשר ראוי. ואם לא היה מוציא הענפים ויעלין לצורת הפרי, בוודאי המקולקל כאשר ראינו שאינו מוציא שלמות שלו אל הפועל, כך הוא דבר זה. אם לא היה מוציא פעולת המצוות אל הפועל, היה נשאר בכוח מוטבע בחומר. ודבר זה קלקול אליו, כאשר נפשו מלמעלה והיא מוטבע בגוף. אם כן, הנפש הוא נשאר בכוח, וצריך שתצא נפשו אל הפועל מן החומריות. ואין זה אלא על ידי מצוות אלוהיות, כמו שיצא לפועל זרע הנטוע בארץ. ודבר זה צירוף נפשו כאשר יוצאת לפועל. כלומר, מסכן מי שאין לו מצווה, כי הוא נשאר חומרי, אבל עם תביעה פנימית להוצאה אל הפועל של נפשו. כלומר, החתול נשאר חומרי, לא קורה לו כלום, כי אין מצידו שום שאיפה אחרת. אבל בתוך האדם יש נפש אלוהית עליונה אצילית, שדורשת את הוצאתה אל הפועל, ולא נותנים לה. אז היא בוכה במסתרים. יש פה שאלה. לא הבנתי. בלעם התנבא והשם תקשר איתו. כותב הרמב״ם, אכן, בלעם בשעת כשרותו נביא היה. כן, בבקשה.
הרב אומר שהנפש רוצה לצאת לידי ביטוי.
כן.
אז זה אנחנו מבינים, אבל האם גם אחד באפריקה באיזשהו שלב קניבלי גם מרגיש אותו דבר, שהנפש לא רוצה לצאת לידי ביטוי?
בוודאי. הקניבל באפריקה, או בכל מקום אחר אגב, הוא מרגיש רע מאוד. לא הוא אישית ברגש הטבעי, יכול להיות שהוא מבסוט מזה שיש לו מה לאכול. אבל הנשמה שלו מצטערת צער עמוק.
איך זה בא לידי ביטוי?
כן, זה לא בא לידי ביטוי על ידו. זה בא לידי ביטוי על ידי הנין שלו. הנין שלו. נין. הבן של הנכד שלו. שבסופו של דבר יחזור בתשובה ויתקן כל הקניבלים. בגלל שעמוק עמוק בתוך הנפש הפראית הזאת הסתתרה איזו שאיפה, איזה מין ניצוץ שרצה לתת אל הפועל. כן, למשל זה מה שהגמרא אומרת על עגלון מלך מואב. עגלון מלך מואב היה אדם רע ששיעבד את ישראל, והיה אדם גס שמרוב שומן לא יכול היה לקום מכיסאו. אבל כשהוא שמע את המילים מיהוד בן גרה, דבר אלוהים לי אליך המלך, וירום מעל הכיסא. אומרת הגמרא, בגלל זה יצאה ממנו רות המואביה. כלומר, הניצוץ היה חבוי שם. בסדר? כן, זה, כל ביטוי נפש לא נשמה נצטרך להיות נלמד לפי ההקשר. כך אומר הרמב״ם. כיוון שהמילים האלה מתחלפות זבז, כלומר זו בזו, צריך כל פעם לפי עניינו, לפי ההקשר, להבין על מה מדובר. זה תלוי לפי ההקשר. מה תעשה עם זה שהגמרא אומרת חמישה שמות נקראו לה נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה? מה תעשה עם זה שהגמרא אומרת על ברכי נפשי את השם, כמה נשמה טהורה, אף הקדוש ברוך הוא טהור? משמע שהביטויים האלה מתחלפים, נכון? לא. יש הגדרה בסיסית של המילים האלה בחז"ל, יש הגדרה בסיסית של המילים האלה בתנ"ך, וזו דווקא הגדרה הפוכה. מה? זה תלוי לפי ההקשר. כלומר, זה מילים שמשתמשים בהם פעם כך, פעם כך. בסדר? יעוין למשל בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם אומר, הנפש, וואה, זה משהו גדול, נצחי, אלוהי, מה שאתה רוצה. לא כמו הנשמה שהיא קלה עם הגוף. נכון, למשל, דוגמה. אבל יש כמה מקומות שונים ברמב״ם שגם כן הוא מהפך בעצמו. אז מה שאני מסביר לך, שכיוון שהשמות האלה מתחלפים, אומר הרמב״ם בעצמו, כל שם ילמד מעניינו. בסדר? טוב.
אם זה ככה, לא יכול לתת לך בהשכלה הכללית בעצם מים באותם רמות, בלי השמות שלהם?
לא, אני לא רוצה עכשיו. זה לא הנושא. לא, באמת שלא. נתתי על זה שיעורים במסגרת שיעורים על 8 פרקים, דיברתי על זה מספיק. טוב. אפשר להגדיר את השם במרחק? אני לא מבין את השאלה בכלל. מה? משהו של מרחק, כן, ודאי. מרחק זה היה לשון שאול, שהרי כותב רבנו יהודה הלוי באופן לשמחת תורה. אומר, יה, אנא אמצאך. מקומך נעלה ונעלם. ואנא לא אמצאך, וכבודך מלא עולם. אז לכן, גם הביטוי מלא של רחוק, צריך להבין אותם לפי ההקשר. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי בפיוט, השם נגדך כל תאוותי, ברוחקי ממך מותי בחיי, ואם מרחק ממך חיי במותי. או כמו שנאמר, שוב במקום אחר, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. כן? מה? כן, ברור, ברור, ברור. המרחק הוא מצד האדם. נו, אכן כן. כן, טוב. נמשיך. קושי מוחלט. זה קושי אינסופי, מוחלט. טוב. ודבר זה קלקול אליו כאשר נפשו מלמעלה והוא מוטבע בגוף, אם כן הנפש היא נשארת בכוח, וצריך שתצא נפשו אל הפועל מן החומריות, ואין זה אלא על ידי מצוות אלוהיות, כמו שיצא לפועל זרע הנטוע בארץ. ודבר זה צירוף נפשו. כאשר יוצאת לפועל, ולכך אמרו זל בכל מקום, כאשר היו רוצים לדבר על שכר המצוות, אמרו, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. למה השתמשו בדימוי בוטני? כן? דימוי של לקוח מעולם הצומח. בגלל מה שאמר הרמב״ם, המהר"ל. מפני שהאדם על ידי המצוות יוצא לפועל השלמות, במה שהיא נפש אצולה מלמעלה, כמו שיוצא האילן לפועל השלמות שלו, עד שקונה האדם המעלה העליונה, ולהיות דבק בו יתברך. ולכך, עכשיו מתוך כך, המהר"ל מסביר לך למה הבאתי לך את כל זה, כדי שתבין מה שאמרתי מקודם. ולכך אין לך לשאול למה על ידי המצווה הזאת האדם בשלמות בפועל. דווקא מצווה זאת ולא מצווה אחרת, הכוונה. שוודאי אין זה קשיא, כמו שאין עליך לשאול למה אילן זה בפועל השלמות, כאשר צורתו ותוארו כך, ולא היה צורתו ותוארו בעניין אחר. רק כי דבר זה מתחייב לפי העצם הגרעין. וכך מתחייב לפי נפשו, אשר היא אלוהית מלמעלה, שהוא בעל השלמות, כאשר הוא עושה מצוות אלו. והכל הוא, לפי מה שנותן השכל, שיהיה האדם בפועל, מצד שיש לו נפש אלוהית. ומה שגוזר עניינו, וזהו צירוף נפשו. ומפני כי האדם הושלם ברמח איברים, והעולם שלא יצא מן הסדר, רק יעמוד בסדר שלו, ולא ימוש, הושלם בשסה ימים, ובשביל כך ניתן לאדם גם כן רמח מצוות עשה לשלמתו, ונתן לו שסה מצוות לא תעשה, שיעמוד בסדר שלו, שלא יצא מן הסדר שנברא עליו. זאת אומרת, יש כן טעם למספר של המצוות, כי המספר של המצוות מורה על ההתאמה של האדם לסדר הקבוע של המציאות. גם באיבריו וימות השנה, שזה מצד הטבע, כך גם בנשמתו יש רמח איברים נשמתיים ושסה ימים רוחניים. רגע, יש פה שאלה. אפשרות להתקשר לאינסוף? הרי הרב אמר כי קו אינסוף מגיע לכל היצורים, מכאן שהמרחק הוא אפס ולא אינסוף. צודק. המרחק הוא אפס מצד האינסוף. מצד האדם, המרחק הוא אינסוף. יאויין ספרו של ארתור קסלר, האפס והאינסוף. כן. תורגם לעברית? לא יודע. תורגם לעברית? טוב, מה אתה אומר? אז הוא דיבר על זה בפרק ד', נו. הלאה. פרק קסלר. כן, ובמקום אחר פירשנו עוד... טוב, זה משהו אחר. טוב, נמשיך את זה לפעם הבאה, בעזרת השם יתברך, אמן. כל טוב.